水，所以都收下树尾。哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, ג' במנחם אב תשפ"א, מסכת סוכה, דף ה'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ג' במנחם אב בשנת תח, נעקד על קידוש השם רבי שמשון בן רבי פסח מאוסטרפול, ביותו עם טלית ותפילין, השם יקום דמו. זכותו הגדולה תגן עלינו. רב שמשון בן פסח מאוסטרופולי נולד בשנת שס, וכשלוש וחצי שנים לפני גזרות תח ותת, אמר רבי שמשון שהתגלה לו המגיד והודיע לו על הגזירות הממשמשות לבוא והכינו לכך. ובחודש מנחם אב, הי אלפים תף חט, בהתקרב הפורעים, אסף רבי שמשון את בני עירו לבית הכנסת ועסק עמם בתפילה עד שנהרגו ונרצחו על קידוש השם על ידי הפורעים. כך כתב עליו תלמידו רבי נתן הנובר. היה בתוכם בקרב קהילת פולנה איש אחד חכם ונבון ומקובל האלוקי ושמו מורנו הרב רבי שמשון מקהילת קודש אוסטרופולי. הוא בא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה, ועשה המקובל הזה פירוש על הזוהר ועל פי קבלה מהארי, ולא זכינו שיבוא לדפוס. ואמר לו המגיד לפי הגזירות שיעשו תשובה גדולה, שלא יבוא ככה גזירה רעה, ודרש כמה פעמים בבית הכנסת והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבוא. וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות ולא הועילה, כי כבר נחתם הגזירה רעה. וכאשר באו האויבים וצרים על העיר, נכנס המקובל לבית הכנסת, ושלוש מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים, בתכריכין ובתליטות על ראשיהם, ועסקו בתפילה גדולה עד שבאו האויבים לעיר, ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קודש, השם יקום דמם. רבי שמשון חיבר את האיגרת, בעלת הסגולה, שלומדים ואומרים אותה בערב הפסח, והקורא אותה מובטחת לו שמירה בעזרת השם מפורענויות כל השנה. האיגרת הזו היא פירוש למאמר סתום מדברי הארי הקדוש, העוסק בשמות המלאכים המופקדים על הקאת המצרים בעשר מכות מצרים. הם האחראים גם על גאולת ישראל במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, אי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה תמ"ט, שלא יאכל כהן ביקורים קודם הנחתם בעזרה משורשי עניין הבאת ביקורים לבית המקדש, שיוכלו משרתי השם. כתבתי בדבר מה שידעתי בפרשת כסף תלווה סדר משפטי מצוות צד א', את המצווה זו שלא יאכלו מהכהנים קודם שיניחו אותם בעזרה, ושלא יאכל מהם ישראל בשום עניין. נמשך אחר אותו השורש הכתוב שם, ימצאו מבואר ונגלה, כל שיש בו דעה, לדעת טוב ורע ולהגרבה במה שאינו צריך, יגיעת בשר. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ד' במסכת סוכה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מיית את גובה הסוכה על ידי קרים וקסתות, מה דינה ומדוע? והתשובה פסולה דבטלה דעתו אצל כל אדם. שאלה שנייה, מי יצוקתו לידי אפר ותבן? מה דינה? והתשובה לרבנן אם ביטל האפר והתבן כשרה עסוקה. ואם לא ביטלם בפיו, פסולה. ולרבי יוסי תבן ואין עתיד לפנותו ואפר סתם בתהילים, אף אם לא ביטלם בפיו. אבל תבן סתם ואפר שעתיד לפנותו אינם בתהילים. שאלה שלישית, סוכה גבוהה 10 טפחים, והוצין יורדים לתוך 10, מה דינה? והתשובה, אביי סבר שמחמתם של האוצין מרובה מצילם, כשרה, ולרב הפסולה, מפני שהיא דירה סרוכה. שאלה רביעית, הייתה גבוהה מ-20 אמה, ובנה הצטבה מהצד, קרוב לבית דפנות, מה הדין? והתשובה, אם רחוק פחות מדלת אמות לדופן השלישית, כשרה מדין דופן עקומה, רחוקה יותר מדלת אמות, פסולה. שאלה חמישית, חקק בסוכה והשלימה ל10 טפחים גובה, והיה חקק רחוק מהכותל, מה הדין? והתשובה, אם הכותל תוך ג' טפחים לחקק כשרה, אם יותר מג' טפחים פסולה. שאלה האחרונה על דף דלת, סיכך על דלת קונדסין, מה הדין? והתשובה לרב יעקב, אם יש בהם טפח לכל צד כשרה, ולרבנן פסולה עד שיהיה שתי הדפנות שלימות ושלישית אפילו טפח. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף דלת במסכת סוכה, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה ליקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע, ג' במנחם אף תשין פי א', עיקר וטורף העניין, הוא תלמוד תורתנו במסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה בדף ה' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דלת עמוד ב', 6 שורות מתחילת העמוד, מן הנקודה והמילים הייתה גבוהה מ-20 אמה ובנה בעמוד, שהוא גבוה 10 טפחים, ויש בו הכשר סוכה. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרה, באופן נוסף של מיעוט גובה הסוכה מ-20 אמה. הייתה הסוכה גבוהה יותר מ-20 אמה, והוא בנה בה באמצעיתה עמוד, שהוא גבוה 10 טפחים, ומראש העמוד ועד הסכך אין יותר מ-20 אמה, ויש בו בעמוד הזה שיעור הכשר סוכה, זאת אומרת שעל שטח העמוד בראשו יש 7 טפחים ומשהו על 7 טפחים ומשהו, ששיעור הכשר שטח סוכה הוא 7 על 7 טפחים, כשיטת בית שמאי שפוסקים כמותם, ורש"י מוסיף שצריך עוד משהו משום מקום המחיצות, וכפי שמבואר להלן שהמחיצות הם על ראש העמוד, לא בצידיו. לכן, נוקט רש"י 7 טפחים ומשהו על 7 טפחים ומשהו, שיש בשטח העמוד למעלה. אבל העמוד רחוק הרבה מדפנות הסוכה, ואי אפשר להחשיבן כדפנות לראש העמוד מדין דופן עקומה. סבר אביי למימר, חשב אביי לומר, גוד אסיק מחיצת, משוך והעלה את המחיצה שסביב העמוד מבחוץ, ועל ידי כך ראש העמוד נעשה סוכה כשרה, כלומר, הלכה למשה מסיני שמחיצה הגבוהה 10 טפחים נחשבת כמחיצה גם למקום שלמעלה הימנה, גם למקום שהמחיצה כבר הסתיימה שם. והלכה זו קרויה גוד אסיק ופירושה שכאילו מושכים את המחיצות כלפי מעלה. רואים את המחיצות שלמטה כאילו הן עולות למעלה. והחזוניש כתב שהמושג של גוד אסיק מחיצתה, שהמחיצות שלמטה גודרות את המקום שביניהן ועושות אותו רשות לעצמו, ומקום זה נעשה מובדל עד לרקיע, שהמקום שלמעלה נטפל למקום שלמטה ונעשה כמותו. וסבר אביי שגם בענייננו יש להכשיר מטעם זה את ראש העמוד לסוכה, לפי שיש למשוך ולעלות את מחיצותיו של העמוד שמבחוץ סביב, ולהגביען 10 טפחים סביבות ראש העמוד, ונחשבות מחיצות האלו כדפנות, ובכך נעשה ראש העמוד לסוכה כשרה, שהרי יש לו דפנות, והסכך שמעליו אינו גבוה מ-20 אמה. והדין הזה של גוד אסיק מחיצתה, אומרים דווקא במחיצה, שפיזית היא גבוהה 10 טפחים מהקרקע. לפי שבפחות מכך אי אפשר לומר עליה משוך ועלה את המחיצה, שהרי בפחות מ-10 אין עליה שם מחיצה. ולכן דנה הגמרא דווקא בעמוד הגבוה 10 טפחים. כך מסבירים בעל האיתור והריטב"א. אבל רש"י כותב, שגם במחיצה פחותה מ10 טפחים אומרים את הדין של גוד אסיק, אלא שאי אפשר להכשיר את העמוד לסוכה אם הוא פחות מ10 טפחים, שהרי גם אם נעלה את המחיצה סביב ראש העמוד, עדיין יהיה בה פחות מ10 טפחים, ואינה דופן כשרה לדופני סוכה. אבל דוחה הגמרא את סברתו של אביי, אמר לרבה לאביי כדי להכשיר את העמוד לסוכה מדין גוד אסיק. בעינן אנחנו צריכים שהמחיצות שאנחנו רוצים לעלותם יהיו מחיצות הניכרות. ולקה, בעמוד הזה אין המחיצות הניכרות, משום שאין לו חלל בתוכו. אם יש לך כבר מחיצה ואתה רוצה להמשיך אותה למעלה, אז אומרים דין גוד אסיק, אבל פה בעמוד שכולו סתום, אין לו מחיצות סביבותיו. אני צריך לדמיין כאילו העמוד חלול בתוכו והמחיצות מגיעות עד לשיא הגובה שלו, ואני רוצה להמשיך אותם כלפי מעלה. במקרה כזה אין לומר בו גוד אסיק, ונמצא שאין לראש העמוד דפנות ואינו קשר לסוכה. צריך מחיצות הניכרות ונראות לעיניים, ואילו כאן אין שום מחיצה אלא רק עוביו של עמוד. ויהיה הגמרא נידון נוסף בעניין גוד אסיק. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נעץ ארבעה קונדסין, קורות עץ, וסיכך על גבן, ואין לסוכה הזו מחיצות מלבד הקונדסין הללו. רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. אמר רב הונא, המחלוקת של רבי יעקב ורבנן היא באופן שהעמיד את הקונדסין על שפת הגג, ומחיצות הבית תחת הסוכה כנגד הקונדסין, ממש בפינות של הגג, והעמודים הללו, הקונדסין הללו, הם המשך קירות הבית. וסברת המחלוקת, רבי יעקב סבר, אמרינן גוד אסיק מחיצתה, אנחנו אומרים גוד אסיק למחיצות הבית שלמטה, וכאילו הן עולות למעלה ונעשות מחיצות לסוכה, והסוכה הוכשרה על ידן. ורבנן סברי, חכמים סוברים, לא אמרינן גוד אסיק מחיצתה, שכיוון שאין המחיצות יוצאות קצת על שפת הגג, גם הן נחשבות מחיצות שאינן ניכרות, ואין אומרים בהם גוד אסיק, והסוכה פסולה. אבל אם העמיד את הקונדסין באמצע הגג, כשמחיצות הבית אינן תחת הסוכה ולא שייך לומר בהם גוד אסיק, לדברי הכל הסוכה פסולה, כיוון שאין הקונדסין נחשבים למחיצות, ונמצאת הסוכה ללא מחיצות. ורב נחמן אמר באופן שהעמיד את הקונדסין באמצע הגג, שם נאמרה המחלוקת של רבי יעקב ורבנן, שלדעת רבי יעקב הקונדסין עצמן נחשבים מחיצות לסוכה, ומדובר באופן שרוחבם טפח על טפח. ולכך יש בהם שם מחיצה טפח מצפון לדרום, ושם מחיצה טפח ממזרח למערב, על ידי כן הם נחשבים מחיצות לסוכה, וכמבואר לכמן, והסוכה כשרה. ולמרות שבסתם סוכה די בשלוש דפנות להכשר סוכה, ייתכן שכאן יש צורך בארבע מחיצות, מחמת שאין לה מחיצות גמורות, לפחות שתיים. אלא כל מחיצה עשויה מטפח בתחילתה וטפח בסופה. ולכן צריך להחשיב שיש כאן ארבע מחיצות. ולדעת חכמים אין להכשיר את הסוכה עד שיהיו לה לפחות שתי מחיצות כהלכתן בשיעור כל משך הסוכה, ורק במחיצה השלישית די בטפח, ומאחר ובסוכה זו אין שתי מחיצות כהלכתן, היא פסולה. אז רב נחמן בייר את המחלוקת באופן שהקונדסין באמצע הגג ומחיצות הבית אינן תחת הסוכה ולא שייך לומר בהן גוד אסיק. אי אפשר להכשיר בכך את הסוכה. דנה הגמרא בדעתו מה הדין כשהקונדסין בשפת הגג. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם כוונת רב נחמן לומר שרק באמצע הגג מחלוקת, אבל אם העמיד את הקונדסין על שפת הגג לדברי הכל כשרה, כי אומרים גוד אסיק במחיצות הבית שתחת הסוכה, וגם חכמים מכשירים את הסוכה הזו. ולפי הצד הזה רב נחמן חולק על רב הונא בשני דברים. האחד, שלרב נחמן בשפת הגג לכול העלמא הסוכה כשרה משום גוד אסיק, ואפילו כשאין בקונדסין טפח, ואילו לרב הונא נחלקו בכך רב יעקב וחכמים. והדבר השני, שלדעת רב נחמן, רב יעקב מכשיר אפילו באמצע הגג כשיש בקונדסין טפח, משום שהקונדסין עצמם הם כמחיצות, ואילו לרב הונא באופן זה הסוכה פסולה לכולי עלמא. עוד דילמה, הושם הכוונת רב נחמן לומר שבין בזו ובין בזו, בין באמצע הגג ובין בשפת הגג, לא משנה איפה הניחו את הקונדסין, מחלוקת. יש מחלוקת בין רב יעקב לחכמים, שבאמצע הגג מכשיר רב יעקב משום שעובי הקונדסין טפח, וחכמים פוסלים משום שלא די במחיצות טפח, ובשפת הגג מכשיר רבי יעקב משום שאומרים גוד אסיק, וגם אם הקונדסין אינן טפח, וחכמים סוברים שלא אומרים גוד אסיק במחיצות הבית. ולפי הצד הזה רב נחמן מסכים לרב אונה בביאור המחלוקת על שפת הגג, וחולק עליו רק לעניין אמצע הגג, שלרב אונה ודאי אין אומרים שהקונדסין יעשו מחיצה, ולכולי עלמא הסוכה פסולה, ואילו לרב נחמן נחלקו בכך רב יעקב וחכמים. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא שבמהרה יבוא לבשר על הגאולה, אמן כן יהי רצון, יתרץ קושיות ויבאיות שנשארנו לגביהם בספק ובשאלה בסיום הסוגיה. רב שחיר הגאון ורבי ישראל הכהן לא גרסו בגמרא את הספק בדברי רב נחמן, אלא גרסו, רב נחמן אמר מחלוקת באמצע הגג, אבל על שפת הגג דברי הכל כשירה. כעת נסכם את דעת רב נחמן בהסבירו את מחלוקת רבי יעקב וחכמים. כאשר הקונדסים נמצאים על שפת הגג, המשך לגובה של קירות הבית, רבי יעקב אמר, סוכה כשרה, הקונדסים נחשבים מחיצות. ולדעת חכמים, הצד הראשון בספק הגמרא כשר לדעת חכמים כי אומרים גוד אסיק. הצד השני בספק הגמרא פסול כי לא אומרים דין גוד אסיק מפני שהמחיצות אינן ניכרות. כאשר הקונדסים מצויים באמצע הגג ואז לא שייך לומר גוד אסיק, רבי יעקב אומר שזו סוכה כשרה כי הקונדסים נחשבים מחיצות. ולחכמים פסול כי אין להכשיר על ידי קונדסים לפי שהם רק טפח ואינם נחשבים מחיצות. צריך לפחות שיהיו שני מחיצות כשירות בסוכה, דהיינו, שאורכם יהיה כשטח הסוכה, כדין הכשר סוכה. מקשה הגמרא על דברי רבונה. מיטיבי הקשו בני הישיבה על דברי רבונה שהסביר את מחלוקת רבי יעקב ורבנן. ואמר רבונה שמחלוקת רבי יעקב ורבנן זה באופן שהעמיד את הקונדסין על שפת הגג. ומחיצות הבית תחת הסוכה כנגד הקונדסין. רבי יעקב סובר שאומרים גוד אסיק מחיצתה ולכן הסוכה כשרה. רבנן סוברים לא אמרים נגוד אסיק מחיצתה, כיוון שאין המחיצות יוצאות קצת על שפת הגג ואינם ניכרות, ולא אומרים בהם בדין גוד אסיק ולכן הסוכה פסולה. אבל אם העמיד את הקונדסין באמצע הגג, שמחיצות הבית אינן תחת הסוכה, ולא שייך לומר בהם דין גוד אסיק, דברי הכל שהסוכה פסולה. הקשו בני הישיבה על דברי רבונה שנינו בברייתא, נעץ ארבעה קונדסין בארץ וסיכך על גבן. ארבעה עמודים המרוחקים זה מזה, שיוצרים צורת ריבוע והוא שם שכח עליהם. רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. מוכיחה הגמרא והארץ דכאמצע הגג דמי. הרי סוכה נמצאת על הארץ דומה לסוכה נמצאת באמצע הגג, שגם בסוכה על הארץ אין מחיצות תחתיה ולא שייך לומר בגוד אסיק. ובכל זאת, כמה הכשיר רבי יעקב, משום שלדעתו הקונדסין לבדם נחשבים מחיצה. אם כן, לכאורה ברית הזו היא קיופתא פרחה דרבונה, לדברי רבונה שאמר שבאמצע הגג גם רבי יעקב מודה שאין הסוכה מחיצות ופסולה. מסיקה הגמרא ואומרת יופתא, אכן זו פרחה וניתחו דבריו של רבונה. ממשיכה הגמרא ומקשה עוד קושייה מהברייתא הזו על רבונה, ולמרות שניתחו דבריו של רבונה כבר בקושייה הראשונה, מכל מקום הגמרא מוסיפה להקשות קושייה נוספת שמה יימצא תירוץ לקושייה הראשונה. כך אומר חידושי הבח. ועוד אומרת הגמרא יש להקשות מדברי הברייתא שהביאה את מחלוקת רבי יעקב וחכמים בסוכה שעל הארץ. משמע שאם הסוכה על הגג, אז רק באמצע הגג הוא דפליגי. אז יש את מחלוקת רבי יעקב וחכמים שהרי סוכה באמצע הגג היא כמו סוכה על הארץ, וכמו שהתבהר. אבל כשהסוכה על שפת הגג, דברי הכל כשרה, משום שאומרים את דין גוד אסיק מחיצתה, וגם לדעת חכמים, יש מחיצות לסוכה, ואם כן, לימא תאבי תיופתא דרבונה בתרתי. שמה נאמר שברית הזאת תהווה פרחה על דברי רבונה בשני דברים, גם במה שאמר שבאמצע הגג דברי הכל פסולה, ובברית המוכח שנחליקו באופן הזה, כפי שהקשתה הגמרא לאל, וגם במה שאמר שבשפת הגג חולקים רבי יעקב וחכמים ולדעת חכמים היא פסולה, ואילו בברית יש לדייק שהכל מודים שבשפת הגג כשרה. דוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אמר לך רבונה, יוכל רבונה לתרץ ולומר לך, אין לכך לדייק מהברית כדבריך. אלא רבי יעקב וחכמים פליגי חולקים כשהסוכה באמצע הגג, האם הקונדסין נחשבים מחיצה. והוא הדין שהם חולקים גם כשהסוכה על שפת הגג. האם אומרים דין גוד אסיק במחיצות הבית שתחת הסוכה. ועד הקמי פליגי מה שהביא הברית את מחלוקתם רק באמצע הגג, כלומר בארץ שדינו שווה לאמצע הגג, על אף שנחלקו בשני האופנים, הטעמו כדי להודיעך כוחות רבי יעקב, שאפילו כשהסוכה באמצע הגג נמי גם כן הוא מכשיר. שעל אף שאין להכשיר שם את הסוכה מצד גודסיק, מכל מקום הוא מכשיר את הסוכה, מן הטעם שהקונדסים עצמם נחשבים למחיצה. וכוונת הגמרא בפשטות, שבאמצע הגג יש לדון להכשיר רק מצד הקונדסין עצמם, ואילו בשפת הגג יש לדון להכשיר משני טעמים, או מצד הקונדסין, או מצד גודסיק. וישמיע הברייתא שרב יעקב מכשיר אפילו באמצע הגג, על אף שאין להכשיר בו מצד גודסיק. שנינו בברייתא שרב יעקב מכשיר בארבעה קונדסין הנעוצים בארץ, על אף שאי אפשר לומר שיש בסוכה מחיצות מדין גוד אסיק. מביאה הגמרא ברייתא בביאור טעמו, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, נעץ ארבעה קונדסין עגולים בארץ וסיכך על גבן. רבי יעקב אומר, רואין כל שהקונדסין עבים כל כך עד, שאילו יחקקו, ינטל בכל אחד מהם עובי העיגול מבחוץ, ויעשה כעמוד מרובע, ואחר כך יחלקו כל אחד מהם, יחלק מבפנים ויעשה בצורת האות ריש, שאחת מדפנותיו עומדת ממזרח למערב ואחת מצפון לדרום. זאת אומרת, אם היה עמוד עגול ו- ואישרו את העמוד והפכו אותו לעמוד מרובע, אז הוא מקבל את הצורה של מם סופית. אם אני אוכל לעשות מכל עמוד פעמיים ריש, את המם סופית להפוך לפעמיים ריש, שאחת מדפנותיו עומדת ממזרח למערב, אחת מצפון לדרום, ואחרי החקיקה והחלוקה, עדיין יש בהם, בכל אחד מהקונדסין טפח לכאן וטפח לכאן בדפנותיו, באופן זה נידונים קונדסין אילו משום דיומד. על דיומד למדנו במסכת העירובין, כפי שהגמרא תבאר בסמוך, אז אם דנים אותו משום דיומד, אז הוא נחשב מחיצות לסוכה ומכשיר אותה בכך. במסכת עירובין בדף י' ז' עמוד ב' שנינו, עושין פסין לבירעות ארבעה דיומדין, והביור של הדברים כשיש ברשות הרבים בעירות מים עמוקות 10 טפחים, אז לבאר הזה יש דין של רשות היחיד, מחמת העומק של 10 טפחים, ואסור למלות מתוך הבאר ולהניח את המים על שפת הבאר בשבת, לפי שהוא מוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים. אז התירו חכמים להכין מערב שבת סביב הבאר 4 פסים, לוחות עץ, והפסים עשויים כדיומדין, כלומר לכל פס יש 2 מחיצות, דהיינו כל פס הוא בצורת ריש, כל אחד ברוחב אמה, האחת מצפון לדרום והשנייה ממזרח למערב, וביור המילה דיומדין, דיו עמודין, 2 עמודים, ורואים כאילו יש מחיצה נמשכת מפס לפס, ונמצא הבור מוקף מחיצות ודינו הופך להיות רשות היחיד, ובכך הותר למלות מים מתוך הבור ולהוציאם על שפתו שבתוך המחיצות. ותוסות במסכת העירובין, בדיבור המתחיל עושין פסין, כתבו שההיתר של דיום דין הוא משום פתח, שכיוון שיש שמה מכל צד, מחשיבים את הרווח שביניהם לפתח במחיצה. גם בענייננו דנים את הקונדסין כדין דיום דין שבעירובין, ובכל רוח יש מחיצת טפח בתחילתו ומחיצת טפח בסופו, והם נחשבים למחיצות הסוכה. ואם לאו, אם אין הקונדסין אבין כל כך, ולאחר שיחקקו ויחלקו יישאר בדופניהן פחות מטפח, אין נידונין משום דיומד, ואינם יכולים להיחשב מחיצות בכדי להכשיר את הסוכה. ואף על פי שדין דיומד האמור בפסי ביראות אינו באופן שיש עמה לכל צד, ואילו הקונדסין של הסוכה אינם מביאים כל כך, מכל מקום הכשיר רבי יעקב, מכיוון שהיה רבי יעקב אומר דיומדי סוכה שיעורם טפח בלבד. ולמה שיעור הדיומדי סוכה הוא טפח ובדיומדי שבת שיעורם עמה? כותבים התוספות בדיבור מתחיל דיומדי, שלגבי שבת החמירו חכמים. משמע מדבריהם שמדין תורה גם לגבי שבת די בטפח ובסוכה העמידו חכמים דבריהם על עיקר הדין. וחכמים אומרים, אין הסוכה כשרה עד שיהיו בה 2 כהלכתן, בשיעור כל משך הסוכה אחת לכל אורכה ואחת לכל רוחבה, ודופן שלישית די שתהיה אפילו ברוחב טפח. שכך היא הלכה למשה מסיני שבדופן השלישית די בטפח, אבל אי אפשר להכשיר סוכה בפחות מכך מדין דיומדין. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאיל, בדף בית עמוד א', המשנה שפתחה את מסכת סוכה, ושאינה גבוהה 10 טפחים סוכה, שאינה גבוהה 10 טפחים פסולה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיכן למדנו את הדין הזה? ושיבה הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביב עמתנו, שנו את השמועה שטובה להלן. טרם שקילתה הגמרא להביא את דבריהם, מוסיפה הגמרא בכולה, בכל סדר מועד, כל כאי זוגה, בכל מקום שנאמרה השמועה בשם 4 המוראים הללו ביחד, יש המוראים דחלופי רבי יוחנן ומאי לי רבי יונתן, המחליפים את רבי יוחנן ומביאים תחתיו את רבי יונתן, שלא רבי יוחנן אמר את השמועות הללו, אלא רבי יונתן. חוזרת הגמרא לעיקר הדברים ומביאה את השמועה של 4 המוראים. רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביב השנו, שהדין שסוכה שאינה גבוהה 10 טפחים פסולה, נלמד מכך שארון הברית שהיה במשכן גובהו 9 טפחים, ככתוב בתורה בספר שמות פרק חפי פסוק י', ועשו ארון עצי שיטין המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו, ומאחר ושיעור המה הוא 6 טפחים, לדעתו של רבי מאיר במסכת מנחות דף צד זין עמוד א', רבי יהודה חולק עליו שם ואומר ששיעור המה של כלי המקדש הוא 5 טפחים, ולכמן בדף ה' עמוד ב' תבאר הגמרא את מקור הפסול של סוכה הפחותה מ10 טפחים לפי שיטתו של רבי יהודה. אם כן אומרת הגמרא, אם שיעור המה הוא 6 טפחים, נמצא גובה הארון 9 טפחים, כי כאמור גובהו המה וחצי, וגובה הכפורת שהייתה על הארון הוא טפח. הארון היה פתוח מלמעלה וצוותה התורה לעשות לו כפורת מכסה, שאורכו 2.5 אמות ורוחבו המה הוא מחצה כאורכו ורוחבו של הארון, ולהניחו את המכסה הזה על הארון מלמעלה. אז גובה הכפורת היה טפח, הרי כאן גובה הארון עם הכפורת 10 טפחים, וכתיב, שהשם אמר למשה רבינו לאחר שציווהו על עשיית הארון והכפורת, ספר שמות פרק חפי פסוק חב ב', ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. ונועדתי לשון מועד, כלומר כשאקבע מועד לכך לדבר עמך מעל הכפורת, הוא המקום שאבוא שם לדבר אליך באותו המועד. נמצא שכשירד השם לדבר עם משה מעל הכפורת, היה זה מעל 10 טפחים. ותניה נאמר בברייתא, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה לארץ, ולא עלו משה ואליהו למרום, 10 טפחים העליונים של השמיים. כלומר, אף על פי שלפי פשטות הכתובים, מצינו במשה ואליהו שעלו לשמיים, מכל מקום אין הדבר כך. והגמרא להלן תבאר זאת. ונמצא שיש 3 רשויות, הארץ, השמיים והמקום שביניהם. שנאמר, אומרת הגמרא בתהילים קטו, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ומשמע שהשמיים הם להשם לבדו ולא לבני אדם, והארץ היא לבני אדם ולא להשם. ומאחר שנאמר בפסוק שהשם ירד מעל הכפורת, מוכח שמ10 טפחים ולמעלה הרי זו רשות אחרת, ואינו נחשב למטה. מכאן למדנו שיש צורך במחיצה של 10 טפחים כדי לגדור את כל הרשות שלמטה. ולמדנו ששיעור גובה סוכה 10 טפחים. וביארו האחרונים שגובה 10 טפחים בסוכה הוא הלכה בגדרי רשות ומקום, שמהותו של רשות ומקום לעצמו הוא כשיש בו גובה 10 טפחים. והמחיצות והסכך הם מקיפים וגודרים את הרשות מצדדיה ומעליה, וכיוון שדין רשות הוא ב10 טפחים, ממילא אף דין המחיצות והסכך הוא ב10 טפחים. דנה הגמרא בדברי רבי יוסי, מקשה הגמרא וכי לא ירדה שכינה למטה לארץ, והכתיב כתוב לגבי מתן תורה בספר שמות פרק י"ט פסוק ח', וירד השם על הר סיני, ומשמעות הכתוב שהשכינה ירדה למטה לארץ, תרץ את הגמרא כוונת הפסוק שהשכינה ירדה עד למעלה מ10 טפחים מקרקע ההר, ואין הכוונה שירדה על ההר ממש. שווה הגמרא ומקשה והכתיב הרי כתוב לגבי מלחמת גוג ומגוג לעתיד לבוא בספר זכריה בפרק י"ד פסוק ד', ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. בפרק הזה התנבא זכריה שלעתיד לבוא יתאספו כל הגויים למלחמה על ירושלים וילכדו אותה, ואז השם יילחם בהם ויעמוד על הר הזיתים, והר הזיתים יבקע לשניים, לאות ולמופת, כהסברו של הרד"ק, ובאותו היום יהיה השם למלך על כל הארץ, יהיה השם אחד ושמו אחד, שכל העמים יעזבו את אלוקיהם, ונמצא שהשם אחד ואין עמו אל נחר, וכן יהיה שמו אחד, שיהיה שמו נזכר בפי כולם. במשמעות הכתוב שתרד השכינה על הער לארץ. ואף שהפסוק עוסק במה שיהיה לעתיד לבוא, ואילו רבי יוסי אמר לא ירדה שכינה למטה שמשמע בעבר, מכל מקום הקשתה עליו הגמרא, משום שרבי יוסי למד זאת מהפסוק השמיים שמיים להשם. ופסוק זה משמיע שזה דבר תמידי, ואף לעתיד יהיה כן. שהרי לעתיד לבוא לא ישתנו סדרי בראשית, כך מסביר הערוך לנר. תרץ את הגמרא, אף כאן הכוונה שתרד השכינה רק למעלה מ10 טפחים מהקרקע ולא על ההר ממש. ומסביר הבניהו, למרות שכבר בקושייה הקודמת תרצה הגמרא שהכוונה למעלה מ10 טפחים, מכל מקום הוסיפה הגמרא להקשות מן הפסוק הזה, משום שהלשון ועמדו רגליו משמע על הקרקע, שאין לשון עמידה מתפרש על עמידה באוויר, אלא חניה על המקום. ודוחה הגמרא שאף כאן הכוונה למעלה מ10 טפחים, והלשון ועמדו היא לשון מושאלת ואינה עמידה ממש. דנה הגמרא בהמשך דברי רבי יוסי, וכי לא עלו משה ואליהו למרום? והכתיב לגבי מתן תורה נאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק ג', ומשה עלה אל האלוקים. והפסוק הזה נאמר ביום השני לחניית בני ישראל לפני הר סיני, קודם מתן תורה. ומעט שבאו בני ישראל להר סיני, כיסה הענן את ההר ושם כבוד השם. וכשמשה עלה אל ההר נאמר בו, משה עלה אל האלוקים. כך מסביר הרמב"ן. משמעות הפסוק שעלה לשמיים. תרץ את הגמרא, משה רבינו עלה רק עד למטה מ10 טפחים מרום השמיים. שרשות שמיים היא רק ב10 הטפחים העליונים, ומשה רבינו לא עלה לשם. שווה הגמרא ומקשה והכתיב לגבי הסתלקותו של אליהו הנביא בספר מלכים ב' פרק ב', פסוק י"א, היה על אליהו בסערה השמיים, ומשמעות הכתוב שעלה לשמיים ממש, מתרץ את הגמרא גם כאן הכוונה, שעלה והגיע רק עד למטה מ10 טפחים מרום השמיים. שווה הגמרא ומקשה והכתיב הרי נאמר בספר איוב פרק חבב, פסוק ט', מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו. בפרק הזה איוב מספר בשבחו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא, וביור הפסוק הזה לפי פשוטו של מקרא, שהקדוש ברוך הוא מאחז במחיצות את פני כיסא הכבוד ומסתירו ופורס על הכיסא את ענן הכבוד. כמאמר הכתוב בתהילים חי, ישת חושך סתרו, וזהו כבוד השם להיות באסתר. כך מסבירה שבספר איוב, וזהו לפי פשוטו של מקרא. אבל הגמרא כאן מביאה את דרשתו של רבי תנחום שפירש את הפסוק בעניין עליית משה למרום. ואמר רבי תנחום, הפסוק מתפרש על משה רבינו בשעה שעלה למרום לקבל את התורה, ומלמד שפירש שדי הקדוש ברוך הוא מזיף שכינתו ועננו עליו, על משה רבינו, שתיבת פרשז, זה נוטריקון, פרס שדי זיו. ובמדרש בשמות רבה דרשו פרשז נוטריקון, פרס רחום שדי זיו. ומשמע מדרשת רבי תנחום שזיו השכינה וענן השם היו ממש על משה, ונמצא שמשה עלה למרום למקום השכינה. תרץ את הגמרא גם כאן הכוונה שעלה רק עד למטה מעשרה טפחים, והקדוש ברוך הוא הוריד לשם את זיו שכינתו ועננו ופרסם עליו. במסכת שבת בדף פי ח' עמוד ב' מבארת הגמרא את העניין הזה שבשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה אמרו מנחי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, וכי את התורה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש להתנה לבשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, שנאמר מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו. אמר רבי תנחום, מלמד שפירס שדי מזיף שכינתו ועננו עליו. לאחר שאחז משה בכיסא הכבוד, השיב למלאכים שמהתורה עצמה מוכח שהיא שייכת רק לעם ישראל ולא למלאכים. ובייר בערוך לנר שאחיזה בכיסא הייתה כדי להינצל מהמלאכים, ומה שפרס עליו הקדוש ברוך הוא זיף שכינתו ועננו, זהו מחסה רוחני לחסות את הגוף כדי שיוכל משה להתקיים 40 יום ללא אכילה ושתייה שהם צורכי הגוף. שבה הגמרא ומקשה מכל מקום, הרי מאחז פני כיסא כתיב, כך נאמר בפסוק שמשה אחז בכיסא הכבוד, וכיוון שכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים ומשה אחז בו, נמצא שעל כל פנים הייתה למשה אחיזת יד במרום. תרץ את הגמרא, השתרבו והשתר בבלי כיסא, ירד לו למשה הכיסא והגיע עד למטה מעשרה טפחים מרום השמיים, ונקט בי ואחז בו משה, ונמצא שגם אחיזת היד בכיסא הייתה למטה מעשרה טפחים מרום השמיים. לאל בדף דלת עמוד ב' הובאו דברי רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה, שארון גובעו תשעה טפחים והכפורת גובעה טפח. מבארת הגמרא, מניין לנו עמידות הללו? שואלת הגמרא, בישלם המובן הדבר שאמרו האמוראים שארון גובעו תשעה טפחים, דכתיב, הרי נאמר בעניין ציווי עשיית כלי המשכן, ספר שמות פרק חפי פסוק י', ועשו ארון עצי שיטים המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. וכיוון ששיעור המה שישה טפחים, נמצא גובה ארון תשעה טפחים. כך דעתו של רבי מאיר במסכת מנחות בדף צד זין, שהמה של כלי המקדש היא בת שישה טפחים. והגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב' תדון בדעתו של רב יהודה החולק. אלא כפורת שהיה גובעה טפח, מנהלן מנהין לנו, הרי התורה לא מפרשת את מידת גובעה של הכפורת. משיבה הגמרא, דבר זה נלמד מימד אתני ממה שנה רבי חנינה בברייתא. כל הכלים שעשה משה למשכן נתנה בהן התורה מידת אורכן ומידת רוחבן ומידת קומתן. ואף שבמנורה לא כתבה התורה את מידת גובהה, מכל מקום יש אסמכתה בתורה שגובהה 18 טפחים, שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק ד', וזה מעשה המנורה, וזה בגמטריה חי, כך אומר המאירי. ואילו הרוקח כתב רמז לגובהה של מנורה, ששלוש פעמים נכתבה בתורה המילה מנורה עם וו, כתיב מלא, ושלוש פעמים וו הם גמטריה של חי. ואילו ברשי בכתב יד, בייר את כוונת רבי חנינה שכל הכלים שנתנה בהם התורה איזו מידה, מאחר שהתחילה לכתוב מידה וסיימה, וכתבה את כל מידותיהם, אורכם, רוחבם וקומתם. אבל ישנם כלים שלא התחילה כלל התורה לתת בהם מידה. אם כן, משיבה הגמרא ואומרת, מאיפה אנחנו לומדים שהכפורת גובעה טפח? נתני רבי חנינה, כל הכלים שעשה משה למשכן נתנה בהם התורה מידת אורכן ומידת רוחבן ומידת קומתן. אבל הכפורת מידת אורכה ומידת רוחבן נתנה התורה, שנאמר בספר שמות פרק חפי פסוק י' ז', ועשית כפורת זהב טהור המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה, אבל מידת קומתה, עובייה של הכפורת לא נתנה, וכיוון שלא התפרשה מידת קומתה, צאו למד זאת מפחות שבכלים, מהכלי שמידת קומתו פחותה מכל שאר כלי המשכן. והוא מסגרת השולחן שהייתה כמין שפה העולה סביב לוח השולחן. בהיכל שבבית המקדש היה שולחן הפנים, שעליו היו מניחים 12 חלות של לחם הפנים בשתי מערכות, ולשולחן הזה צוותה התורה לעשות מסגרת. והגמרא כאן סבורה שהמסגרת הייתה מעל לוח השולחן, כמין שפה. בהמשך תביא הגמרא דעה נוספת. אם כן, צאו למד זאת מפחות שבכלים, מהכלי שמידת קומתו פחותה מכל שאר כלי המשכן, והוא מסגרת השולחן שהייתה כמין שפה העולה סביב לוח השולחן. שנאמר, בעניין ציווי עשיית השולחן, ספר שמות פרק חפי פסוק חפי, ועשית לו מסגרת תופח סביב. מה להלן, כשם שמסגרת השולחן הייתה גובעה טפח, אף כאן הכפורת גובעה טפח. וכותב הריבן שזו מידה בתורה, שאם יש מקרא אחד סתום ואחד מפורש, ילמד סתום מן המפורש. והיא המידה הקרויה, מה מצינו או בניין אב. והטעם שלו פרשה התורה מידה טובייה של הכפורת, יש לפרש שאהרון הוא כנגד תורה שבכתב, והכפורת כנגד תורה שבעל פה. ונאמר במסכת העירובין בדף נ"ד עמוד ב', שישנה אדם לתלמידיו תורה שבעל פה ארבע פעמים, וכנגד זה עובי הכפורת טפח שהוא ארבע אצבעות. אבל זהו השיעור המועט לשינון התורה שבעל פה. אמנם כל המרבה, הרי זה משובח, כי רבי פרידה, ששנה לתלמידו 400 פעמים, גם מסופר שם בגמרא במסכת העירובין, ולכן סתמה התורה ולא פירשה את שיעור הכפורת. כך אומר הבניהו. מקשה הגמרא, מדוע נלמד את גובה הכפורת מהמסגרת של השולחן שהיא פחות שבכלים? ונילף מכלים גופה, היו נלמד זאת מהכלים עצמם, כלומר משאר הכלים שהיו במשכן, שהיה גובה יותר מטפח, ולפי זה גם הכפורת גובה יותר מטפח. תרצת הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. וזהו משל, וביורו, דבר שאפשר לפרשו בשתי משמעויות, אפשר לפרשו כדבר מרובה או כדבר מועט, יש לך לתפוס את המשמעות המועטת, שכן אם תפסת את המועט, יפה תפסת, שהרי ודאי שלא משמע פחות מכך, ולא תפסת יותר מן הראוי, ואף אם יתברר לבסוף שהיה לך לתפוס את המרובה, יוסיפו לך את החסר, אבל לא יתלו ממה שבידך כלום, ומה שתפסת בתחילה, יפה תפסת, אבל אם תפסת מתחילה את המרובה, לא תפסת שאתה נראה כשקרן בדבריך, שאם תתפוס את המרובה אני משיבך, שמה הכוונה למועט, ומניין לך שהכוונה למרובה, ואתה נראה כשקרן. אבל כשתתפוס את המועט, איני יכול להשיב כלום. שאף אם אני משיבך שהכוונה למרובה, מכל מקום הלא ודאי גם המועט בכלל המשמעות, והמועט שתפסת הוא ודאי אמת. לכן לגבי תפסת מרובה, שמה יש לך לתפוס את המועט ואתה הרבית לתפוס שלא כדין, ולבסוף יחסירו לך ממה שבידך. והוא הדין בענייננו, יש ללמוד את שיעור הכפורת ממסגרת השולחן ששיעורה מועט, מאשר ללמוד משאר הכלים ששיעורה מרובה. חוזרת הגמרא ומקשה לדבריך שיש לנו לתפוס את השיעור הקטן ביותר, ונילף, נלמד את שיעור קומתה של הכפורת מציץ, ששיעורו מועט משיעורה של מסגרת השולחן. דתניה, שנינו בברייתא במסכת שבת בדף סמך ג' עמוד ב', כיצד היה עשוי הציץ? ציץ דומה כמין טס, פח מרודד של זהב, ורחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן לאוזן של הכהן הגדול. והמידות הללו נלמדות מכך שנאמר לגבי הציץ, והיה על מצח אהרון וסתם מצח רוחבו שתי אצבעות, כך אומר התוספות, בדיבור המתחיל ואל יוכיח. וכמו כן המצח הוא מאוזן לאוזן. וכתוב עליו, על הציץ, קודש להשם. כאמור בספר שמות פרק כוח פסוק למדווה, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. ופירושו שיכתבו על הציץ את המילים קודש להשם. ומבואר במסכת גיטין בדף חף עמוד א', שהיו האותיות בולטות על פני הציץ, והיה חופר את האותיות מאחוריו. ומבאר הקריית ספר שלמידים זאת מלשון הכתוב, ופיתחת עליו, והיינו שיהיו האותיות עליו. אז כתוב עליו קודש להשם בשתי שיטין, בשתי שורות. יוד קי, שם של ארבע אותיות מלמעלה בשורה העליונה, יוד קי וו קי, ואתן הנקת בלשונו רק שתי אותיות, משום ששנינו במסכת סנהדרין בדף צדי, שאסור להגות את השם באותיותיו, כלומר בשעה שמוציא התנה את הברייתא הזו בפיו, הוא אמר רק שתי אותיות משום האיסור, אבל אין איסור לכתוב את השם באותיותיו. כך אומר הכנסת הגדולה. ולמרות שיוד קי הוא שם לעצמו, אין זה בכלל הוגה את השם, כיוון שכוונתו לשם של ארבע אותיות. כך תוספות בדיבור המתחיל, יוד קי מלמעלה. אז אם כן נאמר בברייתא ציץ דומה כמין טס של זהב ורחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו קודש להשם בשתי שיטין, יוד קי וו קי. מלמעלה בשורה העליונה וקודש למד מלמטה בשורה התחתונה, שמאחר שכתבו בשתי שורות כתבו את השם בשורה העליונה, שלא להקדים את שאר האותיות בשורה שלמעלה מן השם. ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, בנו של רבי יוסי, אני ראיתי ותציץ ברומי. גם מסופר בגמרא במסכת מעילה בדף י"ז עמוד ב', שפעם אחת הלך רבי אליעזר ברבי יוסי עם רבי שמעון בר יוחאי לרומי לבטל גזירות שגזרו על ישראל, ונכנס שד הנקרא בן תמליון בביתו של הקיסר. כשהגיעו חכמי ישראל לקיסר, אמרו לשד שייצא, ויצא, ובסחרם הכניסם המלך לבית גנזיו ליטול כל מה שירצו. ונכנסו ונטלו את האיגרת שהיו כתובות בה, הגזירות וכרעוע. על אותה שעה אמר רב לזר ברבי יוסי, שראה את הציץ של הכהן הגדול. אז אם כן הוא מעיד רב לזר ברבי יוסי, אני ראיתיו ברומי, והיה כתוב עליו קודש להשם בשיטה אחת, בשורה אחת. ולא כדברי תנא קמא הסובר שהיה כתוב בשתי שורות, וכיוון שהכל בשיטה אחת, אין חוששים שאם היה השם נכתב מאוחר, כי כל החשש הוא רק כשדברי חול נכתבים מעל שם השם, אומר הריטב"א. וכתב המאירי במסכת שבת שלא ביטלו חכמים את המסורת הידועה אצלם, שהאותיות על הציץ נכתבות בשתי שורות, אף שיש עדות ראייה סותרת את המסורת. והכסף משנה על הרמב״ם מלכות כלי המקדש פרק ת' הלכה א' פירש בדעת הרמב״ם, שגם לדעת הנקמה אם כתבו זאת בשורה אחת כשר, ופעמים היו עושים כן, ולכן רב לזר ברב יוסי ראה ציץ שכתבו בו בשורה אחת, אבל לכתחילה יש לכתוב בשתי שורות. מבואר אם כן בברייתא הזו שרוחבו של הציץ היה שתי אצבעות והוא פחות מטפח, כי טפח הוא ארבע אצבעות, ואם כן קשה מדוע לא למידים את גובה הכפורת מהציץ, ותרץ את הגמרא דנין כלי מכלי, ואין דנין כלי מתכשיט. למידים כפורת ממסגרת השולחן משום ששניהם כלים ויש ללמוד זה מזה, ואין למידים את הכפורת שהיא כלי מהציץ שהוא תכשיט ומלבוש לכהן גדול. אמנם גם הציץ קרוי כלי, כמבואר ברש"י בספר במדבר פרק למד א' פסוק ו', אבל כוונת הגמרא היא שדנים כלי מדבר שהוא רק כלי, ואין דנים כלי מכלי שהוא גם תכשיט. שווה הגמרא ומקשה ונילה, ונלמד את שיעור גובה הכפורת מזר. לארון הברית ולמזבח הזהב ולמסגרת השולחן היה זר כמין כתר לקישוט, כאמור בספר שמות פרק כ"ה, ושיעורה היה קטן משיעור מסגרת השולחן. דאמר מר, נאמרה שמועה בשם אחד החכמים, זר משהו, הזר היה גובהו משהו, ואם כן נלמד גם לכפורת שיהיה גובהה משהו, שרי יש לנו ללמוד מהשיעור המועט ולא מה מרובה. תרץ את הגמרא דנים כלי מכלי, ואין דנים כלי מהכשר כלי, יש ללמוד כפורת שהיא כלי ממסגרת השולחן שהיא כלי, ולא למדים את הכפורת שהוא כלי מהזר שאינו כלי אלא רק הכשר ותיקון כלי שאינו עשוי אלא לקשט את הכלים. מקשה הגמרא, יחי אם כן שאין דנים כלי מהכשר כלי, הרי מסגרת השולחן נמי אף היא הכשר כלי הוא, ולא כלי שהרינה באה אלא לקשט את השולחן, ואיך למדים את הכפורת שהיא כלי ממסגרת השולחן שהיא הכשר כלי? תרץ את הגמרא, מסגרתו של השולחן למטה הייתה, מתחת ללוח השולחן, כלומר, המסגרת הייתה מחוברת לראש רגלי השולחן, ועל המסגרת הניחו את לוח השולחן. וכיוון שלוח השולחן נסמך על המסגרת, הרי חלק מהכלי ולא רק הכשר כלי, וממילא אפשר ללמוד ממנה את שיעור הכפורת. ואילו רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל מסגרתו, פירש, מסגרתו למטה הייתה, שהמסגרת הייתה קבועה בלוח השולחן עצמו והייתה יוצאת מתחתיו כלפי מטה. והמסגרת הזו הוצרכה לגוף הכלי כדי שלא ישמט הלוח מרגלי השולחן, ואיננה רק לקישוט באלמה. שווה הגמרא ומקשה, אני חלמנדה אמר, מובן הדבר לדעת חכמים במסכת מנחות בדף צדיו עמוד ב', הסוברים, שמסגרתו של השולחן למטה הייתה, ועליה היה מונח לוח השולחן, שלדעתם אכן ניתן ללמוד ממנה לשיעור הכפורת, כיוון שאף המסגרת נחשבת כלי. אלא למנדה אמר לדעת רבי יוסי הסובר שמסגרתו של השולחן למעלה הייתה, שלוח השולחן הונח מעל הרגליים והמסגרת הייתה מחוברת מעל הלוח כמין שפה העולה מסביבו. מה יקה למימר? איך נבהר זאת? הרי לדבריו, אי הכשר כלי הוא. מסגרת זו היא הכשר כלי שאינה חלק ממעשה השולחן, אלא היא לקישוט בלבד. ואם תאמר שבכל זאת למידים ממנה את הכפורת, נמצא שאפשר ללמוד כלי מהכשר כלי. ואם כן, מדוע למידים את שיעור הכפורת מהמסגרת? הרי יש לנו ללמוד זאת מהזר ששיעורו מועט משיעור המסגרת. מחמת הקושייה הזו, הגמרא חוזרת בה ממה שאמרה שלא ניתן ללמוד כלי מהכשר כלי, ומתרצת באופן אחר מדוע אין למידים את הכפורת מזר. מסיקה הגמרא, אלא אכן ניתן ללמוד כלי מהכשר כלי, ולכך למידים את הכפורת ממסגרת השולחן, על אף שהמסגרת היא הכשר כלי, למאן דאמר מסגרתו למעלה הייתה. מה שהקשית, מדוע אין למידים את שיעור הכפורת מהזר ששיעורו משהו והוא מועט יותר משיעור המסגרת? הטעם הוא משום שדנין את הכפורת שהיא דבר שנתנה בו תורה מידה, כלומר שנתנה בו התורה איזו שהיא מידה, שמידת אורכה ורוחבה של הכפורת, מפורש בתורה בספר שמות פרק כ"ה פסוק י"ז, ורק גובהה לא התפרש. אז לומדים דבר שנתנה בו תורה מידה, ממסגרת השולחן שגם הוא דבר שנתנה בו תורה מידה. וכיוון שהם דומים בעניין הזה, אפשר ללמוד זה מזה. ואל יוכיחו ציץ וזר שלא נתנה בהם תורה מידה כלל, ולכן אין ללמוד את שיעור הכפורת מהם. ומה שאמרה הברייתא לאל ששיעור ציץ הוא שתי אצבעות, אמרו התוספות שזהו רק מדרבנן. משום שנאמר בתורה לגבי הציץ והיה על מצח הארון וסתם מצח הוא שתי אצבעות. ולכן קבעו לו חכמים שיעור זה. ותמה השפת אמת על התוספות, מדוע הם נדחקו לומר ששיעור שתי אצבעות בציץ אינו מדרבנן? הרי אפשר לומר שהוא הלכה למשה מסיני, וכוונת הגמרא כאן שאין ללמוד כפורת מציץ, מפני ששיעור הציץ אינו מפורש בתורה, אילו שיעור כפורת מפורש בתורה. ולכן יש ללמוד את הכפורת מכלים אחרים ששיעורה מפורש בתורה. מביאה הגמרא מקור נוסף לשיעור גובה הכפורת. רב הונא אמר, למדים את שיעור גובה הכפורת מאחה. מכאן נאמר בעזת דם הפר ביום הכיפורים, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ד, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. כלומר, הכהן הגדול יזה מדם הפר על עובי הכפורת לצד מזרח. הכהן הגדול שוחט את פר יום הכיפורים ומקבל את דמו ונותן את דמו לכהן אחר שינענע אותו, ימרס בו כדי שלא ייקרש, ואחר כך נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים ומקטיר את הקטורת, יוצא ונוטל את דם הפר, ושוב נכנס לקודש הקודשים, ומזה מאדם בין בדי אהרון לצד מזרח 8 פעמים. כמו שלמדנו במסכתנו הקודמת, מסכת יומא. וקרא התורה לאובי הכפורת, פני הכפורת, ללמד שמידתה כפנים, ואין פנים של אדם פחות מטפח. מכאן למדנו שאובי הכפורת שיעורו טפח. מקשה הגמרא על דברי רבונה, והאם השמה נאמר שהפנים האמורות בכפורת הן כאפי דבר יוחני, כפנים של בר יוחני שהוא אוף גדול מאוד. במסכת בכורות בדף נ"ז עמוד ב', העיד רבי ישמעאל בן סיטריאל, ממקום ששמו ארקת לבינה, שפעם אחת הטילה בר יוחני ביצה במקומנו, וטיבעה ביצה ממה שבתוכה 60 כרכים, ושיברה 300 ארזים. אם כן, פניו של הכפורת גדולים יותר מטפח. והגמרא לא הקשתה שנלמד מפניו של אוג מלך הבשן, שהוא ודאי יותר גדול מטפח, מפני שזה ודאי שאם למדים ממין אדם יש לשער בשיעור הקטן של אותו המין, אלא קושיית הגמרא שנשער במין אחר של בעל חיים, שאף הקטן שבמינו פניו גדולים מטפח. כך מסביר חידושי הבך. את הרצת הגמרא תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, כפי שלמדנו לעיל, ולכן יש ללמוד את שיעור פני הכפורת מפנים של אדם ששיעורו מועד, ולא מפנים של בר יוחני ששיעורו מרובה. שוב מקשה הגמרא ואנחנו בדף ה' עמוד ב', וכיוון שיש ללמוד מהשיעור המועט, אימא שמה נאמר שהפנים האמורות בכפורת הם כאפי דציפרת דזות הרטובה, כפני ציפור שקטנה הרבה ופני הקטנות מטפח. מחמת קושייה זו הגמרא חוזרת בממה שהבינה תחילה, שרבונה הבין שפני הכוונה לפני אדם מסברה, ומבארת הגמרא את דבריו באופן אחר. אמר רבך בר יעקב, רבונה שלמד את פני הכפורת עם פני אדם, פני פני גמר, למד זאת בגזירה שווה מהמילה פני האמורה בפני אדם למילה פני האמורה בכפורת. אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם היא גזירה שווה, דהיינו כשיש שני פסוקים ובהם מילה דומה, לומדים את דיניהם זה מזה להשוותם. וכך בענייננו, נאמרה תיבת פני, אין בעניין הכפורת ואין בעניין פני אדם, ולמידים מכך ששיעור גובהה של הכפורת הוא שיעור פני אדם. אבל אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא רק גזירה שווה שקיבל מרבותיו שנאמרה בסיני, כאמור במסכת פסחים בדף ס"ו עמוד א'. אז אם כן, רב אונה למד את פני הכפורת מפני אדם בגזירה שווה. כתיבה אך הנאמר כאן לגבי הכפורת אל פני הכפורת, וכתיבתם נאמר לגבי יעקב אבינו אחר שקיבל את הברכות מיצחק אביו, ספר בראשית פרק זך פסוק למד, והיא אך יצא יצא יעקב מת פני יצחק אביו. ויש ללמוד בגזירה שווה שכשם שפני האמור בפסוק הזה מתפרש על פני אדם, ואין פנים של אדם פחותים מטפח כמו שהתבהר, גם פני האמור בכפורת שיעורו טפח, אבל בציפור לא מצינו שנאמרה בה המילה פני, ואי אפשר ללמוד את הכפורת ממנה, מן הציפור בגזירה שווה. מקשה הגמרא אם הלימוד הוא בגזירה שווה פני פני, ונילף ונלמד מפנים של מעלה, מפני המלאכים, כשהם מתדמים כבעלי פרצוף וקומה, שגם בהם מצינו שנאמר לשון פני, דכתיב, אמר יעקב לעשיו, הטעם שיקבל את מנחתו, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצייני. שכשנודע ליעקב שעשיו בא לקראתו להורגו, שלח לו מנחה לפייסו, וכשנפגשו אחר כך אמר עשיו שאינו צריך את מנחתו. והשיב לו יעקב, אל נא, אם מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך, כי ראות פני אלוקים ותרצייני. כלומר, ראוי לך לקבל את מנחתי, כי בלב טוב אני נותנה, מאחר שראיתי פניך והם חשובים בעיניי כראיית פני המלאך, שראיתי את השר שלך ועוד טעם שתקבל את מנחתי, מפני שהתרצית למחולי. כלומר, ראיית פניך חשובה בעיניי כראיית פני המלאך שראיתי, וכפי שנאמר לפני כן, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ופרשו חכמים שהיה זה שרו של עשיו, המלאך שלו בשמיים. והטעם שיעקב הזכיר את זאת לעשיו, כדי שעשיו יתיירא ממנו ויאמר, אם יעקב ראה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה. אז אומר יעקב לעשיו, התרצית והתפייסת לי, וכיוון שמצינו שאף על המלאך נאמר לשון פני, מדוע אין למידים ממנו לכפורת בגזירה שווה ותהיה הכפורת גדולה מטפח כפני מלאך? שתחילה כשלמדנו מפניו של יצחק, כיוון שאיננו יודעים אם יצחק היה אדם גדול או קטן בגופו וכמה היו פניו, לכך אנו משערים לפי פני האדם הקטן ביותר, דהיינו טפח, שאין פני אדם פחותים מטפח. אבל עכשיו כשלומדים זאת מפני המלאך, שנדמה ליעקב כאיש ונאבק עמו, כמבואר בגמרא בסמוך, כיוון שאין למלאך פנים במציאות אלא רק בנדמה לו כאיש, מסתבר שנדמה כאדם בינוני ופני אדם בינוני גדולות מטפח. ולמרות שכבר לאל תרצה הגמרא שלא לומדים מפני הציפור בר יוחני, כי תפסת מרובה לא תפסת, ואם כן, גם מפנים של מעלה אין ללמוד מן הטעם הזה, מכל מקום הקשתה זאת הגמרא שמה יימצא תירוץ אחר. וכך דרכה של הגמרא בכמה מקומות, אומר הזרע יצחק. תרץ את הגמרא תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת. שבאופן שאף המועט כלול במרובה, אינך יכול לתפוס את המרובה מפני שיש להקשות תפוס את המועט, והרי אתה שקרן בדבריך. ולכך יש ללמוד מפני אדם ששיעורה מועט ולא מפני מלאך ששיעורה מרובה. חוזרת הגמרא ומקשה ונעילה ונלמד גזירה שווה מקרוב, שגם בו נאמר לשון פני, דכתיב בספר שמות פרק חפי פסוק חף, אל הכפורת יהיו פני הקרובים, צוותה התורה לעשות שני קרובים מעל הכפורת שמעל ארון העדות שבמשכן, ויש לעשותה משני קצות הכפורת. צורת הקרוב היא כמין ילד בעל כנפיים, והכנפיים היו שוחחות על הכפורת, ויש לעשות פני הקרובים מי של אחי, ונמצא שפניהם כלפי אמצע הכפורת. ואם כן, עדיף ללמוד מהם אשר מפני אדם, כיוון ששיעורם מועט יותר. מתרץ את הגמרא, אמר רבך בר יעקב, גמירי, מסורת בידינו. אין פני קרובים פחותים מטפח, ואם כן, שיעורם כשיעור פני אדם, ואין עדיפות ללמוד מזה יותר מזה. ומוסיפה הגמרא, ורבונה נמי, וגם רבונה שלמד, ששיעור גובה הכפורת טפח מגזירה שווה פני פני, מאחה גמיר. מכאן למד זאת, היינו מפני הקרוב שם טפח, ולא כפי שהתבהר לאל שלמד זאת מפני יצחק. והטעם שהגמרא מעדיפה לומר שרבונה למד מפני הקרוב ולא מפני יצחק, משום שעדיף לדון גזירה שווה מגוף הדבר ולא מדבר אחר. והרי הקרובים היו מחוברים בכפורת, ולכן עדיף ללמוד את הכפורת מקרובים שהם בגופו ומחוברים בו, מאשר ללומדה מפנים של מעלה. אגב, שהוזכר פני הקרוב, מבאר את הגמרא את צורתו. שואלת הגמרא, ומה היא קרוב? מהי צורתו של הקרוב? משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, קרביה, כפני תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה, קוראים לתינוק רביה. ביורו של רבי אבאו, אינו עיקר פירוש תיבת קרוב, אלא קבלה הייתה בידם שפני הקרוב כפני תינוק. ורבי אבאו נתן זכר לדבר מהלשון הארמית, וראיה לדבר, שהרי הקף שבמילה קרוב היא משורש התיבה, כפי שמוכח במקראות, ואילו לפירושו של רבי אבאו, הקף אינה מהשורש, אלא היא קף הדמיון. עיקר הפירוש של קרוב, צורה. כך אומר אבן עזרא בספר שמות פרק חפי פסוק חי. הרשב"ם פירש שקרוב פירושו אוף. כתב בעל הטורים שפני הקרובים היו כפני תינוק, לרמז על אהבת השם לישראל. כעניין שנאמר בספר הושע, כי נער ישראל ואוהביו. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרבי אבאו, אלא מעתה לדבריך שפני קרוב ופני תינוק, יהיה קשה מהי דכתיב מה שנאמר לגבי ארבעת הקרובים שבמרכבה שראה יחזקאל במראה הנבואה ולכל קרוב. ארבעה פנים בספר יחזקאל פרק י' פסוק י' ד' וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. ולדבריך, היינו קרוב, היינו אדם. כלומר, הרי פני קרוב ופני אדם הם שווים, ומדוע חלקם הכתוב וקראם בשני שמות? תרץ רבי אבאו לאביי, אכן אף פני הקרוב ופני תינוק, אלא שפני אדם הם אפי רב רבי, דמות פנים גדולות, ואילו פני קרוב הם אפי זוטרה, דמות פנים קטנות של תינוק, ולכן חלקם הכתוב. חוזרת הגמרא לדון מניין ששיעור גובה סוכה הוא 10 טפחים כאמור לעיל בדף ד' עמוד ב'. שם מתבהר ששיעור גובה 10 טפחים בסוכה נלמד מכך שהשכינה לעולם לא ירדה לארץ. ומכל מקום נאמר בכתוב ששרתה השכינה מעל הכפורת, ומוכח שמעל הכפורת היא רשות אחרת. ומכיוון שארון והכפורת גובה 10 טפחים, למדנו שמעשרה טפחים ולמעלה היא רשות אחרת. מקשה הגמרא ללימוד הזה. הרי שיעור 10 טפחים האמור בסוכה, הכוונה שחלל הסוכה יהיה 10 טפחים מלבד הסכך. אם למדים גובה 10 טפחים בסוכה מארון וכפורת, ממייד חלל 10 בר מסככה? מניין ששיעור 10 טפחים הנצרך בסוכה הוא רק לחלל הסוכה מלבד הסכך שלה? אם השם אנומר שהשיעור של 10 טפחים הוא בהדי סככה, בצירוף הסכך שלה, כלומר שמגגו של הסכך ועד הקרקע ישנם 10 טפחים, כשם שארון יחד עם עובי הכפורת ששיחחה עליו היו 10 טפחים, ואף סוכה שיש בה 10 יחד עם הסכך תהיה קשרה. ואין לומר שאכן די בעשרה טפחים יחד עם הסכך, מפני שהיה ידוע לגמרא שההלכה אינה כן. ועוד יש לומר שהגמרא דייקה זאת מלשון המשנה, שהרי לגבי סוכה הגבוהה מ-20 אמה, משמעות המשנה היא שהכוונה לשיעור החלל ללא הסכך, כמבואר במסכת עירובין בדף ג' עמוד ב'. ואם כן, הוא הדין ששיעור 10 טפחים שנאמר במשנה הוא בחלל הסוכה ללא הסכך. כך מסביר ארוך לנר. מחמת הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר, מניין ששיעור גובה חלל הסוכה הוא 10 טפחים. תרץ את הגמרא אל השיעור 10 טפחים לגובה חלל הסוכה מבית עולמים גמר. לומדים את זה מבית המקדש. ולמה קוראים לבית המקדש שבירושלים בית עולמים? מפני שקדושתו קדושת עולם שאין אחריה היתר, אומר רבינו אברהם מנהר. ובספר הכתב הקבלה בייר שקרוי כן על שם האמור בבית המקדש שבנה שלמה בספר מלכים א' פרק ח' פסוק י' ג', מכון לשבטך עולמים. אם כן, לומדים שיעור 10 טפחים לגובה חלל הסוכה מבית עולמים, מבית המקדש. דכתיב נאמר בבית המקדש שבנה שלמה המלך, ספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. הרי שגובהו היה 30 אמה, וכתיב בעניין גובה הקרובים שהיו בבית המקדש, קומת הקרוב האחד 10 באמה וכן הקרוב השני. והקרובים בבית המקדש עמדו על רצפת הבית ולא על הכפורת, נמצא שקומתם קלטה בגובה 10 אמות, וטניה ושנינו בברייתא, מה מצינו כשם שמצינו בבית עולמים שבנה שלמה שהקרובים בשליש הבית הן עומדים, כלומר קומתם קלטה בשליש מגובה הבית, שהרי גובה הבית 30 אמה וגובה הקרובים 10 אמות. כך במשכן שהיה לבני ישראל במדבר, נמי גם כן קרובים בשליש הבית הם עומדים. ממשיכה הגמרא בתירוצה, גובה המשכן כמה הווי? כמה היה גובה המשכן? 10 אמות, דכתיב בעניין הקרשים שמהם נבנה המשכן, ספר שמות פרק חבב פסוק ט"ז, 10 אמות אורך הקרש, וקרשים אלו עמדו לגובה המשכן ועליהם היו פרוסות העיריות, ואם כן גובה המשכן 10 אמות כגובה הקרשים. כמה הווי להו? שיטין פושחי, פושחי תרגומות תפחים, כמו שמתרגם האונקלוס על הפסוק תופח סביב, רומיה פושחה סחור סחור. אז אם כן, כמה הם 10 אמות? 60 טפחים, שכל אמה היא 6 טפחים, ואם כן תלת כמה הווי? 20 פושחי, שלישו של גובה המשכן, כמה הוא 20 טפחים, ולמדנו שלסוף 20 טפחים קלה גובעם של ראשי הקרובים במשכן, אמנם הקרובים במשכן עמדו על הכפורת ולא על הקרקע, ואם באנו לדעת כמה קומתם של הקרובים לבדם, דל 10 מ-20 טפחים אלו 10 טפחים של גובעם דארון וכפורת, כפי שביארה הגמרא לאל שארון גובות 9 טפחים והכפורת טפח, אם כן פס שלהו נותרו 10 טפחים, ונמצא שמראשם של הקרובים ועד רגליהם היה 10 טפחים. וכתיב נאמר בעניין הקרובים שבמשכן, ספר שמות פרק חפי פסוק חף, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. וכיוון שכנפי הקרובים היו פרוסות למעלה מראשם, ונאמר בתורה שהם סיכחו על הכפורת, נמצא דקר ירחמנה שכחה למעלה מעשרה, שקראה התורה לשון שכח לסיכוך שהוא מעל חלל 10. שהרי היה חלל 10 מתחת כנפי הקרובים ועד הכפורת. ולפי זה מה שדרשה הגמרא לאל שהקרובים היו עד שליש הבית, היינו מתחת כנפיהם. ומכאן יש ללמוד לגבי שכח הסוכה, שצריך שיהיה מתחתיו חלל 10 טפחים כדי שיהיה קרוי שכח. ורק כך הסוכה כשרה. שואל הפני יהושע, אף שמכנפי הקרובים הוכח שעל חלל 10 טפחים נאמר לשון סיכוך, אבל אולי גם בפחות מכך שייך לשון סיכוך. תרץ הפני יהושע שהטעם שהתורה לא נותנה שיעור לגובה כנפי הקירובים, משום שנקטה לשון שכחה, שהוא 10 טפחים, ובכך הודיע לנו את שיעורו. ואם נאמר ששיעור סיכוך זה גם בפחות מ-10, נמצא שהתורה לא הודיע לנו מה גובם. היה צריך הכתוב לפרש זאת. זה שהוא לא פירש, סימן שהמינימום של שיעור סיכוך זה מעל חלל של 10 טפחים. מקשה הגמרא, ממאי דגדפינו אילויי ראישיו קיימי, מניין שכנפי הקירובים היו פרוסות מעל לראשיהם, והיה חלל 10 טפחים ביניהם לכפורת, דילמה להדי ראישה יוקיימי, שם הכנפיהם היו פרוסות בשווה לראשיהם, ואף עובי הכנפיים היה כלול ב10 טפחים האלו, ונמצא שהחלל שביניהם לכפורת היה פחות מ10 טפחים. וכיצד למדנו לסוכה שצריך חלל 10 מלבד מקום הסכך? תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, למעלה הכתיב. לשון הפסוק הוא, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, והמשמעות היא, שהיו הכנפיים פרוסות מעל ראשי הקרובים ולא בשווה להם, ונמצא שבין הכנפיים לכפורת היה חלל 10 טפחים. שוב מקשה הגמרא, ואימא דמדלי טובה, שמא נאמר שהכנפיים היו מורמות הרבה מעל ראשיהם, ומניין שהיו הכנפיים סמוך לראשיהם, והחלל שתחתיהם היה רק 10 טפחים. תרץ את הגמרא, מי כתיב וכי נאמר בפסוק, למעלה למעלה, פעמיים שמשמעותו שהיו הכנפיים גבוהים הרבה מהקרובים, הרי נכתב למעלה פעם אחת, ומשמעותו שהיו הכנפיים פרוסים בסמוך לראשי הקרובים מעליהם ולא מרוחקים מהם. כלומר, אם היה כתוב למעלה למעלה, היה במשמע שכנפיהם היו גבוהים ככל האפשר, מכך שלא נאמר כן משמע שלא הוגבהו עד כדי כך. אבל לא התפרש אמנם עד כמה היו גבוהים, אבל מסתבר שבה כתוב לפרש כוונתו ולא לסתום, ולכן מסתבר שהכוונה למעלה סמוך לראש הקרובים, כי אם הכוונה יותר מזה איננו יודעים עד כמה הם הוגבהו. כך אומר חידושי הבך. והטעם שהגמרא לא תרצה גם פה, תפסת מועט תפסת, משום שלא שייך לומר זאת, אלא במקום שיש סמך לשיעור המועט, וכן יש סמך לשיעור המרובה. ואנחנו מסתפקים איזה סמך לתפוס, אז אנחנו אומרים שיש לתפוס את המועט. אבל כאן אין סמך שנוכל לתפוס אותו, אלא זה ספק באלמה בכוונת הכתוב. כך מסביר הערוך לנר. אם כן, עד כאן למדה הגמרא, שמאיפה לומדים את שיעור גובה 10 טפחים בסוכה, מכנפי הקרובים שסיכחו על הכפורת. ולפי החשבון החלל ביניהם היה 10 טפחים. מקשה הגמרא לחשבון הזה. הניחא לרבי מאיר, הלימוד הזה שלמדת מובן רק לשיטת רבי מאיר דאמר במסכת מנחות בדף צד"ז, שכל האמות שבמשכן, בין של הבניין, כגון אמות הקרשים והיריות, ובין של כלי המשכן, כגון אמות הארון והמזבחות, ושולחן לחם הפנים, היו נמדדות באמות בינוניות של שישה טווחים, וקרויה אמה זו בינונית, מפני שיש אמות גדולות ממנה, ויש אמה קטנה ממנה. כפי ששנינו במסכת כלים, פרק י' ז' משנת ת', שתי עמות, היינו שני מקלות עשויים למדוד בהם העמות, היו בשושן הבירה שם מקום על חומת השער המזרחי של הר הבית, ושושן הבירה מצוירת בו, אחת יתירה על העמה של משה רבינו חצי אצבע, ואחת יתירה אצבע. ועוד הייתה עמה קטנה ממנה שהיא של חמישה טפחים, שגם רבי מאיר מודה שמדדו בה במזבח החיצון את עמת היסוד ועמת הסובב ועמת הקרנות, וכן מדדו בה את ריבוע המזבח הפנימי שהיה עמה ארוכו ועמה רוחבו. אז לשיטתו של רבי מאיר, אכן אהרון היה גבוה תשעה טפחים, שהרי גובהו עמה וחצי כאמור בתורה, ויחד עם הכפורת בעובי טפח שמעליו, הרי הם עשרה טפחים, ונותרו עשרה טפחים עד שליש גובה הבית, ועל עשרה טפחים אלו סיכחו הקרובים בחנפיהם, ואפשר ללמוד מכך שאף שיעור סוכה עשרה. אלא לרבי יהודה, לשיטת רבי יהודה דאמר, שרק האמה של הבניין שבמשכן הייתה של שישה טפחים, ואילו האמה של הכלים שבמשכן הייתה של חמישה טפחים, מה יקה למימר? איך נבער זאת? הרי לפי דבריו, ארון וכפורת שמקלי המשכן, כמה אבל יהיו? כמה טפחים יש להם בגובם? תימניה ופלגה. 8.5 טפחים. שרי גובה ארון עמה וחצי, שהם 7.5 טפחים, ונוסף עליהם טפח של הכפורת. נמצאו יחדיו 8 ומחצה. וכיוון שהקרובים היו מגיעים עד שליש הבית, שהוא 20 טפחים, פשל הוא 11 ופלגה. נותרו 11 טפחים ומחצה מתחת כנפי הקרובים ועד הכפורת, ועל שיעור זה אמרה התורה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת, ואם רצונך ללמוד משם לשיעור סוכה, היי, מה שמה תאמר, שאף סוכה אינה קשרה, עד אביה, 11 ופלגי, עד שיהיה גובה חללה, 11 טפחים ומחצה. מחמת הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לשיעור גובה סוכה לשיטת רב יהודה. תרץ את הגמרא אלא לרב יהודה שאינו יכול ללמוד שיעור 10 טפחים בסוכה. מהמקראות, יש לומר הלכת הגמיר עלה, מסורת היא בידינו מהלכה למשה מסיני, כל שיעורי מחיצה. ובהלכה זו נאמר ששיעור מחיצה הוא 10 טפחים מלבד הסכך, ובפחות מכך אינו מחיצה. כי הרי סוכה צריכה להיות עם מחיצות, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף ו' עמוד ב', ועל כוחך, צריך שיהיה גובה 10 טפחים מלבד עובי הסכך. וזה הוא למד מהלכה למשה מסיני. ואמר רב חייא ברשי, אמר רב, אמר רב חייא ברשי בשמו של רב, שיעורין של איסורי תורה, כגון שיעור כזית לכל אכילת איסור, כגון איסור אכילת כזית דם, חלב, פיגול ונותר, וכזית מן המת שמטמא באוהל, וכן שיעור ככותבת הגסה באכילת יום הכיפורים, כפי שלמדנו במסכתנו הקודמת מסכת יומא, שרק מי שאוכל מעל השיעור הזה של כותבת הגסה במזיד חייב כרת, וכן חציצין, שחציצה פוסלת בתבילה, ומחיצין הלכות מחיצה, הרי הם הלכה למשה מסיני. אז לשיטת רבי יהודה, למידים הלכה למשה מסיני, שהמחיצה תהיה גבוהה 10 טפחים. אילו לשיטת רבי מאיר, גובה המחיצה אינו נלמד מהלכה למשה מסיני, שהרי לדעתו שיעור זה נלמד מכנפי הקרובים. בכוונת רב, לשיטתו של רבי מאיר, רק להלכות הנוספות שהגמרא תביא בהמשך. והטעם שנאמרו שלושת ההלכות הללו ביחד, שיעורין חציצין ומחיצין, משום ששלושת ההלכות הללו נשאלו בבית המדרש, מניין להם שמן התורה? והשיבו שהלכה למשה מסיני הם, ושמע, שומע וגרס אותן כסדר ששמען. אם כן, לסיכום הסוגיה, הגמרא הייתה סבורה תחילה ללמוד שיעור 10 טפחים בסוכה, מכך שארון והכפורת היו 10 טפחים, והשכינה הייתה שוכנת מעליהם, וכיוון ששנינו שלעולם לא ירדה שכינה למטה, מוכח שמ-10 טפחים ולמעלה זו רשות אחרת. דחתה הגמרא שמשם יש ללמוד רק 10 טפחים יחד עם עובי הסכך, ואי אפשר ללמוד משם שיהיה חלל הסוכה 10. לכך מסיקה הגמרא של רבי מאיר למידים, שיעור חלל 10 בסוכה מכנפי הקרובים ששוחחו על הכפורת, וביניהם היה חלל 10 טפחים כפי שלמידים מבית עולמים, וקרא לכך התורה סכך, ולרבי יהודה אי אפשר ללמוד משם, אלא למידים זאת מהלכה למשה מסיני. ולא אמר שהכותב שנראה שהגמרא אינה חוזרת בה לגמרי מהדרשה הראשונה של למידים מגובעם של ארון וכפורת שיעור 10 טפחים יחד עם אובי גגו, ושתי הדרשות קיימות ואינן סותרות זו את זו, דהיינו שמהדרשה הראשונה למידים לבית וסוכה שיש בהם 10 טפחים יחד עם אובי גגם, שהמקום שעל גבם הוא רשות אחרת, כגון הדין האמור במסכת שבת בדף זין בלכות שבת, שבית שאין בתוכו חלל 10 ועובי גגו משלים ל10 מותר לטלטל על גגו, כדין רשות היחיד מפני שהוא רשות לעצמו. אבל תוך הסוכה או תוך הבית אינם נחשבים רשות אחרת עד שיהיה בהם חלל 10 מלבד גגם. ואת הדין הזה למידים מהדרשה השנייה מכנפי הקרובים, שכיוון שיש בהם חלל 10 מלבד גגם, אף תוכם נחשב לרשות אחרת. וכל זה לשיטת רבי מאיר. אבל רבי יהודה למדים את שני הדינים הלכה למשה מסיני, כי רבי יהודה חולק על רבי יוסי שאמר שלא ירדה שכינה למטה מ10 טפחים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת סוכה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו שיעורה של כפורת ומיניין? שאלה שנייה, מה היה כתוב על הציץ וכיצד? שאלה שלישית, מה שיעורו של ציץ ומיניין? שאלה רביעית, איכן היה מונח הציץ? שאלה חמישית, כמה היה גובה כנפי הקרובים מעל הארון במשכן? השאלה האחרונה, מיניין ששיעור סוכה 10 תפחים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ג' במנחם, אף תשפ"א, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמי הגדולה ידף, היי, במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ד' במנחם, אף תשפ"א, ונלמד ידף אב, במסכת סוכה. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.